אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, ימי החנוכה כלבים ובאים. בחוצות כבר מוצאים כל מיני סוגי פתילות וסוגי שמנים. אנחנו נדבר הלילה בתוכנית שלנו על שמן והמסביב לשמן, בתי הבד בירושלים, תעשיית השמן הירושלמית, ואיך אנשי ירושלים הקפידו על שמן ועל חנוכיות ועל פתילות וכן הלאה. בשנים שהרב נתן חיים טורנאי לאחות ימים ושנים שוכב בתרדמת בבית החולים הרצוג בירושלים. אז רפואה שלמה. לפני למעלה מעשור דיברנו איתו על חנוכה, גם על המצ'ו נקלח ועל השמן ועל המצ'ס ועל דמי חנוכה. אז אנחנו נביא הערב את החלק הראשון, השיחה שלנו איתו על שמן בירושלים במאה שערים, בתי מגורים של פעם. נדבר עם צביקה נוימן ויהודה עצבה, מספרי סיפורים על ירושלים, על החנוכיות שלהם. אני אביא לכם איזשהו סיפור של חנוכיה ושמן של יעיני לבל מחסידי ברסלב בתוך העיר העתיקה, סיפור משנת תשנחת. איתכם ישראל גליס. אנחנו הולכים לשיר אוי חניקה, אוי חניקה היון תפשיינר אלוסטיקר אפרילכר. זה שיר ששרים אותו בכל החיידרים שדוברי יידיש, וזה הקלטה מתוך תלמוד תורה תולדסר שקליט אותו פרוים וברמן, זה שנמצא בארצות הברית, אבל זה הקלטה ישנה מאוד מתוך תולדות אהרון. אז בואו נשמע אוי חניקה, אוי חניקה היון תפשיינר.
Yeah.
בירושלים של פעם היה שוק שקראו לזה שוק חנל זט. היו מספר שווקים, מי שנכנס בשער יפו ויורד את המדרגות ונכנס לרחוב שהולך לכיוון הכותל המערבי, רחוב השלשלת או רחוב או רחוב דוד, הירידה הזאת שיורדת משער שכם עד לפיתול לרחוב היהודים, בקצה שם היו מספר שווקים. אחד מהם היה שוק שערבים קראו לו חנל זט. חן זה בערבית אכסניה, מקום חניה, וזית זה שמן זית, הכוונה לבית בד לציית שמן. בשוק הזה היה גם חניה וגם בית בד לשמן, וכאן בא השם שלו. שוק חניה זית, או כפי שקוראים לו בב חן אל זית, הוא מתחיל בצפון, סמוך לשער שכם, הוא ממשיך דרומה עד לכנסייה שנמצאת שם, שוק ארוך, סואן, מעניין ביותר מכל השווקים שיש בעיר עתיקה. יש ספר של השופט גד פרומקין שנקרא דרך שופט בירושלים, הוא מסביר את המקום לשם מתוך ידיעה עצמית של הדברים, והוא מוסר שהוא במו עיניו ראה איך שמביאים לשם שמן, הם מביאים זיתים, וחלקו של הרחוב היה זיתים, חלקו של הרחוב היו בתי בד, בתי בד לשמן, או בתי בד שכבשו שם את הסומסומים ומזה שחטו ועשו שמן. היו עוברים שם ילדים עם פרוסות, והיו נותנים להם על הפרוסה, נותנים להם קצת שמן או סומסום. חלווה היו מוכרים שם. כל השוק הזה היה שוק של זיתים ושוק של שמן. לשם גם הגיעו יהודים שבאו לראות את השמן או לטעום מהשמן או להחליט איזה שמן לקחת. היו בשוק הזה של חנל זית, היו עוד אתרים היסטוריים, היו שם גם מקום של סיטונאות של מוצרי מזון למיניהם, וגם של יין, היה חנות של ביעקב רוז, שהוא היה סבא של דוקטור ססון, זה שחיבר את הספר ירושלים מירי, שבו יש הרבה סיפורים על הילדות בירושלים. הוא בשנת 1869 גר בחצר קליש בקצה היהודים, בקצה רחוב היהודים, אבל היה לו שם חנות, שהיה מוכר שם בחנות בחנל זית, שהיה מחזיק כל מיני דגנים וכל מיני דברים שגם כן קשורים באיזושהי צורה לשמן. עם השמן עשו בירושלים בחנוכה כל מיני לבבות, כל עדה עם הלבבות שלה, או שקוראים לזה לטקס, או שקוראים לזה פונצ'יקס, או שקוראים לזה פמוכס, או שהגרמנים קוראים לזה פנפוכן, ובדמשק בסוריה קוראים לזה עטיף, ובבוכרה שעשו את הדברים האלה גם עם בשר, בשר כבשים, הכל טבול בשמן, הוא נקרא דושפירה, ובמרוקו הוא נקרא ברומילס, ובמקומות אחרים באלג'יר היו מביאים והיו עושים מזה, מביאים לחדר את כל המתכונים, ובחדר היו עושים כל מיני דברים שקשורים לשמן. היו מקומות מסוימים, כותב זה פרופסור שמואל קרויס, למשל בהונגריה, אכלו לחם בשום רק בליל חנוכה שחל להיות בו גם ליל המולד, להיבדל מן הטועים. ויש אומרים, ריח השום החריף הרחיק את התלמידים הנוצרים, הפורעים מן הבית היהודי, ולא התפרצו לתוך הבית הזה. היו ימי החנוכה, יש עוד אחד שמזכיר שהיו שוחטים 30 אווזים, ואת בשרם המליחו בחבית כדי שישתמר לכל החורף, ושליש מן השומן תגנו בו לחג הפסח. היה זה יום מיוחד, בימים באמצע החורף, הכניסו פתאום הביתה כמה מחלים של פסח שנשמרים בכל חומר הדין, כשתגנו את השומן היו אספת את ועזרות תראות כל הלילה, לאור היום אמרו אסור לתגן שומן משומן הרע, כשתגנים בצינה בא מזל ברכה בשומן, וכשיש עין זרה גולש השומן מן הסיר ונשרף. ואת כל זה היו עושים בימי החנוכה. על חנוכה עצמה מספר אותו דוקטור ססון, אחד ממספרי הסיפורים על ירושלים, שבוע שבועיים לפני הנר הראשון כבר מרגישים בחג החנוכה, הראשונים מקדימים את החג עם הילדים, הם מפצירים בהורים לקנות להם אקדח וקפסונים, ולא נענים הם מעצבנים בכל מיני כלי משחית אחרים, והם היו עושים רעש כדי שיתנו להם כסף בשביל לקנות פוררות. או פורפרה, אבל כילדים ירושלמים הכרנו את המושג הזה של פוררה. זה שמסובבים אותו עם חוט, זורקים אותו לרצפה והוא מסתובב. זה היה אחד המשחקים שהם משחקים בימי הפורים. את תמיד הביאו לחדר, הביאו סופגניות בשביל לשתף את זה, גם את החברים האחרים וגם לרבי, גם לילדים שאין להם. באחד החנוכה היו מחותנים מזמינים את החתן ואת הכלה לער ולביבות בנוחות המשפחה, באותו הזדמנות הם נותנים מתנות, נותנים לכלה, לחתן, הם נותנים קופסת כסף לסיגריות או שרשרת זהב לשעון כיס, תראו מה שנתנו פעם, לא שעס, לא שוכן אורך, אלא קופסת כסף לסיגריות או שרשרת זהב לשעון כיס.
לכאן אוהל לשוויח תיקוין בייס ופילוסי ושם תוידו נזוויח ושם תוידו נזוויח לאיס תוכן מדויח מצור המנבויח חוזק מויר ושיר מזמור חנוכס המזבח המזבח רואי סופו נפשי ביוגוין כוי חיקי לו חיי מרובה כוי שבשיבוד מלכוס אגלו בשיבוד מלכוס אגלו וביודוי הגדוי לו הויצי הויצי יססגו לו חדבה רוי וכל זרוי יורדו כאבן במצולו במצולו בירקות שוי הביא אני וגם שום לא שוקעת את יובון בולגש בגלני כזורים עובדתי כזורים עובדתי ואין רב מוספתי כמעט שעוברתי קיץ בובר לקט שיבים לאוי שעותי קרויס קוימס ברויש ביקש הגוגי בנמדו סוי ניוסו לוי לפרחו למוי כשגבו סוי נשבוסו וגבו סוי נשבוסו רוי שמימי ניסי סו ואוי אל שמוי מוכי סו רוי פונו וקניונו הלו אקטו ליסו יבונים נקבצו אולי עזי השמנים ותימו כל השמנים ומינוי סרקן קנים נעשה נס לשושנים בני וינו ימי שמוינו פרושים ונעונים חסויים זרוי הקודש חווה קורף קיצה ישו נקוי נקמס למה בודלכו מאומור שעור מאומור שעור כי יום חולנו הישו ואין כיפי מיורות יד מון וצלצל מון אוקיי אם לא נו רואי ישיבו רואי ישיבו
כשאנחנו מדברים על שמן אז אנחנו מדברים על שמן שנסע בירושלים או מסביבות ירושלים בעיקר גם הביאו שמן בגליל ועשו שמן בגליל כדי לשמוע קצת על שמן מעל הגליל אנחנו רוצים לפנות אל האדם, אחד מהאנשים היקרים שתושבי ירושלים מכירים אותו. היהודי הזה הוא מיכאל בן חורין, מי שרוצה להכיר את מיכאל בן חורין, בירושלים, הדסי נוב, עומד בחוב מהשערים, פינת רחוב יואל, מול הירידה לחוב יואל והדסי נוב. הדסי נוב מופצים בכל ירושלים, אבל להכיר את הדמות הזאת שנקרא רב מיכאל בן חורין, מה שנקרא גם כללית, נשיא מדינת יהודה. שלום רב מיכאל בן חורין. ערב טוב. צדקתי שאתה עומד שם ברחוב יואל מאשר עם הדסי נוב.
כן, תראה, אני אחד עם גדלי נוב, ואני אדם בן חורין אשר בנוב, כן.
כן, ואנחנו רוצים לדבר על דבר שהציבור לא יודע, השמן שאתה מייצר בנוב.
כן.
אז יודעים על הרבה זנים של זיתים שעושים עם שמן. הזית הסורי, הוא גדל אצלכם בנוב?
אנחנו גדלים עם מספר זנים.
כן.
גם זני מאכל וגם זני שמן. זית סורי, שבדרך כלל נשמע צורי, הוא אחד מהזנים. אנחנו זנים גם כן, מגלים גם זנים נוספים, טיקואל, פרונטויו, פישולן, מרחביה, מנזנילו, סנטה קטרינה, ברוך השם. בכוונה עושים זנים שונים כדי שיפרו זה את זה.
עכשיו, בוא תסביר לנו, אנשים לוקחים שמן זית, שופכים, עושים בחנוכיה או בלשבת, או לא משנה מה עושים השמן, איך הם יכולים להבדיל בין הסוג הזה והסוג הזה, לדעת מה טוב למאכל ומה טוב למאור?
אני באופן אישי, הכי מעדיף את מה שקוראים בלנד, מעורב. זאת אומרת, אצלי השמן מעורב כל הזנים יחד, ואז כל זן נותן את הטוב שבו. ואני חושב שבחת השימוש, יש בו עניין של טעמים שונים, והרומות שונות לכל זית, אבל בחת השימוש להדלקה, אין הבדל.
כולם טובים להדלקה?
כולם, בהחלט, כולם קשרים וטובים להדלקה, בהחלט.
כן, לאחרונה, לפני 5 שנים, הרבנים פסקו שכדאי להשתמש בשמן זית שהוא למאכל, להשתמש איתו גם להדלקה, ולא לקחת את השמן למאור הזול הזה שהם מוכרים, אלא מה שנקרא שמן מובחר.
מה נקרא... השמן, מה שמוכרים כשמן למאור, כן. זה שמן שבעצם נפסל למאכל, בדרך כלל מפיקים אותו, ואחרי תהליך הכבישה הקרה, שהוא תהליך מכני בלבד, שוטפים את המעט שמן שנשאר בתוך הגפת, זאת אומרת, החומר המוצק שיוצא, זאת אומרת, הגרעינים, הגלעינים והקליפות שיוצא החוצה, מופיקים מנו שמן על ידי שטיפה בבנזין. ואז הוא ראוי להדלקה, אבל לא למאכל, כמובן הוא לא משובח, ולכן הוא אמנם אפשר להדליק בו, אבל מבחינת ההלכה זה לא שמן משובח ולא מהודר.
עכשיו, בנובי יש לכם בית בד?
לא שומע.
בנובי יש לכם בית בד?
יש, לא. בנוב עצמה אין בן בד, אבל יש 3 בתי בד גדולים בגולן.
כן.
אחד בגבעת יואב, אחד קיבוץ קשור, ואחד, וכולם עומדים תחת הפיקוח וההשגחה של רבנות הגולן.
עכשיו זה עם מכונות או שזה עדיין עם חמורים?
הכל מכונות.
הכל מכונות.
הכל עומד בעדיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ברכת החשמל.
והכל, זאת אומרת, אין כבר את הבית בד עם האבנים, מה שהיה פעם.
יש במוזיאון קצרין, בפארק קצרין יש הדגמה, אבל באופן תעשייתי, מסחרי לא.
עכשיו, באיזה שמן אתה ממליץ להשתמש? מהו השמן הכי טוב שהיית ממליץ? יש לו שם?
אני יכול, תראה, שמן להשתמש למאכל?
כן.
תראה, זה עניין של טעם של כל האדם. בדרך כלל איכות השמן במידה רבה נמדדת בחומציות שבו.
נכון.
והחומציות בעצם איזשהו מדד למרירות ולטעם הטוב שבו. זאת אומרת, חומציות מתחת 0.8 ומה שקוראים קטית מעולה אקסטרה וירג'ין, זה מה שמומלץ.
זאת אומרת, יש הרי גם נאמר ביינות, יש יינות משובחים שכל בקבוק שווה מי יודע כמה. יש גם בשמן זית דבר שנקרא משובח?
בהחלט, אפשר לומר, בהחלט. זה כבר, זה עניין של טעם אישי של האדם, זה כבר אולי שמן זני, וגם זה עניין של טעם אישי של האדם, יש הרבה עניין של יוקרה, ושוב אני אומר שוב, מדד החמיצות הוא מדד מאוד מדויק לטעם שבו, אבל כבר שוב זה לפי בחירה אישית של האדם.
עכשיו אתה מגדל זיתים ועושה שמן, או אתה עושה רק שמן?
כן, יש לי כמה עשרות דונמים של עצי זית לשמן.
בנוב?
בנוב, כן, כן.
כן.
בתוקנו וסמוך אליה. כרמי זית שאני מגדל, ובעזרת השם זכיתי לקיים בהידור את מצוות השמיטה. זאת אומרת, מכל המלאכות, וקמי אילנה, עברי אילנה, וקמי פרה ועברו פרה, אז הכי קל מבחינת ההלכה, לבדיחו לעלמה, זה וקמי אילנה. אז אני, איך אומרים, עמד גדול, עמדתי בזה, וחוץ מהשקיה, בעצים לא עשיתי שום טיפול נוסף.
ויש הרבה פירות בעקבות השמיטה?
יש פחות פירות, כן, זה קשה. זה קשה, גם לא, אתה רואה את הסביב העץ, דלים סורים, חזירים, ואתה לא גוזם, זה לא קל.
אבל פירות על העץ, וציוויתי את ברכתי בשנה השמינית, יש הרבה פירות על העץ עכשיו?
לא, לא שוב, אותו.
אני אומר, יש הרבה פירות עכשיו על העץ?
תראי, ככה, הזית בדרך כלל הוא דו-שנתי, זאת אומרת, יש שנת און ושנת אוף, השנה יש פרי ואין פרי, השנה הזאת, זאת אומרת, היבול, שנת השמיטה, תם שסמת חט, הוא אמור להיות שנת און, זאת אומרת, שנת הרבה פרי, אבל נצאנו קצת פחות, בגלל המגשמים כנראה שלא כל כך פקדו אותנו, לדאבוננו, וחמסינים שבזמן התפרחות וההתמיינות, אז יצא פחות פרי מה שציפינו, אבל ברוך השם. מברכים על כל דבר שקדוש.
ועכשיו זה עונת המסיק?
העונת המסיק, אני סיימתי אותה אתמול. בהחלט, המסיק מתחיל אחרי חג הסוכות, עד חנוכה בערך.
עכשיו תאמר לי רב מיכואל, שמן שחי אפשר להשיג בירושלים?
כן, צריך לתראה, אני לא מוכר בחנויות, אלא מוכר מיד ליד, ומרים אליי טלפון, ואז אני מביא את השמן ללקוח.
זאת אומרת, אין בירושלים איזשהו ריכוז, איזשהו מקום שאפשר לקנות שמן שלכם?
את השמן שלי לא.
כי מי שדיברתי בירושלים, אני עושה שמן, אמרתי, תדבר עם רבי חול בלחוריל, השמן שלו הוא הכי טוב.
תודה רבה. תודה על המחמאה.
זה כנראה אלו שמיד ליד קיבלו שמן.
נכון, מרים אליי טלפון, ואז אני מגיע לירושלים, אני מביא את זה לבית הלקוח.
עכשיו, אבל מי שמגיע לרמת הגולן, אם הוא באזור, רוצה לעלות אליך לקחת שמן?
שבוא אליי, בשמחה רבה, נארח אותו גם קוס קפה בתי ברוגיות.
כן, יש לך גם צימרים שמארחים אצלכם.
אמת ויציב.
אז אפשר גם לבוא לצימרים וגם לקחת שמן. גם לקנות שמן.
אז האמת היא, בשנת השמיטה אנחנו לא קוראים לזה מחירה, אלא מחר ואני שליח בדין, אז אנחנו קוראים לזה חלוקת שמן. ואז גם מחיר, באמת, מחיר יותר זול בשנים קודמות.
מותר לתת מספר טלפון שלך?
בשמחה. 050-539-8983.
אז אני אחזור על זה, 050-539-8983. הרב רבי מיכאל בן חורי,
אני רוצה לומר, אני הולך בדרכי דרכה כדמוננו, בגלל שבימי המשנה והתלמוד, כאן בגולן היו עשרות כפרים יהודיים, עד היום חשפו כ-100 בתי בד בגולן, אני אומר הגולן לבדו, כאשר ממוצע הייצור של כל בית בד זה 10 טון שמן, זאת אומרת 100 כפול 10, זאת אומרת 1,000 טון שמן הגולן יצריר לפחות. חלק לשימוש עצמי, והרוב הגדול לייצוא, כולל לאירופה.
זה היה בתקופת אבותינו.
כן, משנה תלמוד, בהחלט. היה פה יישוב יהודי שפרח מאוד, מצאו הרי 23 בתי כנסת כבר.
והיום?
8 בתי כנסת.
והיום?
היום, יש לנו פה 7 יישובים דתיים.
כן.
וגם היישובים החילוניים, זאת אומרת, המערכת היחסים מאוד טובה.
כן.
ואפילו שאני, אתה בא לקיבוץ שהשומר הצעיר, אז הם יודעים היטב, הלכות אורלה ושמיטה, ברוך השם. בהחלט, הרמרית רכסים בהחלט טובה, והם מכבדים איש את רעהו.
אני שואל מבחינת הספקת השמן, אנחנו כבר מגיעים לימי אבותינו ברמת הגולן היום?
עוד פעם?
אני אומר, דיברת על התקופה של אבותינו שמצאו בתי בד ועשו שם שמן. אנחנו כבר מגיעים היום לתפוקה שהיה אז?
התפוקה של היום?
של היום, היא כבר משתוות למה שהיה אז, בזמן...
אני לא יודע. זה נתון שעוד לא אספתי. תראה, אנחנו לאט לאט, ואת הגולן מתכסה בקרמי זית. בהחלט, יש יתרון גדול לשמן הגולני. מחת המזג אוויר, מחת היובש, הטמפרטורות, היובש של האוויר, הכוח של השמש, בגלל שהזית, שמן הזית נקרא יצהר. וצוהר, צהריים, שמש. אז זה פרי השמש, ולכן מרוב, מהשמש הוא קולט, הוא מייצר את השמן, זה בערה.
וגם זיתים אפשר להשיג אצלכם?
לא שומע.
גם זיתים אפשר להשיג אצלכם?
זיתים בכבישה, אני באופן אישי מייצר, לעצמי, כובש, בהחלט. נהנים גם מברכת השם.
אוקיי, אז מי שרוצה שמן טוב, אני ממליץ, מי שנמצא באזור, לעלות לרמת הגולן, לעלות לנוב, לרמיכול בן חורין, יש שם שמן טוב. תודה רבה לך, רמיכול.
תודה רבה, וכן למר.
ושיהיה חג שמח.
אנחנו הנביא ויזבאו, אומן. בשנה טובה, בשנת קשובה וברכה.
אומן, אמן, תודה רבה. תודה רבה לכם, וליל מלוכה, ושישמע רק בשורות טובות.
Let's see my heart, why, 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 why,
הרבה חנוכיות שמסתובבות בעולם ובארץ ישראל יש להם סיפורים. חיפשתי סיפור מיוחד על חנוכיה ששרדה מהשואה. פניתי לגזח קדוש השם אל רב דוד סקולסקי ואמר להתקשר למשפחת אמנואל. אצלהם יש סיפור עם חנוכיה, גם קראתי בחוברת, חוברת כאמנואל על יהדות הולנד, ואני פונה אל משפחת אמנואל. שלום בים ויצמן.
שלום וברכה.
שלום וברכה. ויש סיפור שנראה לי סיפור מרתק על החנוכיה שלכם שמצאתם אותה אצל אותם אנשים שהחזיקו אותה. מה הסיפור?
כן. נתחיל עוד כרקע לסיפור. שנת תשין ב' משפחת אמנואל בהולנד וגרמניה הנאצית כובשת את הולנד. כשמתחילים המשלוחים של יהודים, המשפחה מנסה למצוא מקום מסתור.
כן.
זאת משפחה עם 8 ילדים, אבא, אמא ו8 ילדים, וקצת קשה למצוא מסתור ל10 נפשות. ומתחלקים, מוצאים חסידי אומות העולם, זוג שלוקח את הילדה הקטנה, היא הייתה בהירה ואפשר היה להציג אותה כילדה לא יהודיה. ההורים עם 2 ילדים מקבלים חדר אצל משפחה שמאחסנת אותם אצלם בבית, ו5 ילדים, אחד מהם הוא אבי, יונה אמנואל, זיכרונו לברכה, מסתתרים בעליית גג של בית ספר.
שרק נדע שיונה אמנואל זה אותו אדם שהיה לו אופטיקה ברחוב יפו בירושלים, נכון?
ברחוב קין ג'ורג', כן.
ברחוב קין ג'ורג', כן, סליחה, ברחוב קין ג'ורג'.
הוא לימן את אמנואל.
כן, את המשקפיים הראשונות שלי עשיתי אצלו, אז ככה שהוא זכור לטוב. כן.
בסופו של דבר הם נתפסים, כל המחבואים הם נתפסים. אבל לפני שהם יוצאים למחבואים, הם מנסים להחביא בעיקר את ספרי הקודש בבית ותשמישי הקדושה. הם גרו בבית עץ בין 2 קומות, והתברר שבין התקרה של הקומה הראשונה והרצפה של הקומה השנייה יש מרווח, אליו הם השחילו את כל הספרים, והייתה להם ספרייה מאוד מאוד גדולה, את כל הספרים הם הצליחו להשחיל בין התקרה לרצפה.
כן.
ואחרי השואה מי שזכה לצאת הוציא את הספרים. את השמישי הקדושה הם, עם כלי כסף נוספים, הם נתנו לאחד השכנים, משפחה שהייתה בידידות, משפחה נוצרית שהייתה בידידות איתם. ואמרו, אם נזכה לחזור תחזירו לנו, אם לא זה שלכם. וכל המשפחה הגיעה למחנה וסטרבורג, ואחר כך למחנה ברגן-בלזן. מחנה ברגן-בלזן לא היה מחנה השמדה, אבל אנשים מתו שם בקור וברעב ומחלות, בעבודה קשה. ושם נספו האבא, האימא, 2 האחים הגדולים, האח הקטן והאחות הקטנה. שרדו 4 אחים, אחות ו3 אחים, ביניהם גם אבא שלי. הם היו חולים מאוד, הם היו מאושפזים הרבה זמן, וכשהם חזרו להולנד, הם הגיעו לביתה של אותה משפחה, דפקו בדלת.
בין כמה היה אבא אז?
19.
כן.
אחרי השואה. תחילת השואה הייתה כשהוא היה בסביבות 14, כשהנאצים הגיעו להולנד. לא, אז הוא אולי היה 18 עכשיו. הם דפקו בדלת, הציגו את עצמם וביקשו את מה שההורים נתנו. והשכנים, לא קיבלנו שום דבר.
זה אותם השכנים, הם הכירו אותם.
אותם שכנים, כן, והכחישו את הכל, לא קיבלנו שום דבר. לא, אנחנו מכירים אתכם, זוכרים אתכם, אבל קיבלנו מכם משהו? לא, שום דבר. ואז אבא שלי ראה על המדף בחדר את החנוכיה, את החנוכיה שלו. הוא אמר, זאת החנוכיה שלי, קיבלתי אותה לבר מצווה. חנוכיית נחושת גדולה ויפה. היה לה מגן דוד, זה לא של משפחה נוצרית הולנדית, זאת החנוכיה שלי. ופתאום, באורח פלא, פלא במרכאות, כשהוא התחיל לדבר על החנוכיה שלו, פתאום קבע החשמל, כאילו הפסקת חשמל בבית. לא רואים, נעלמה החנוכיה. והמשיכו לדבר בחושך, ואז אמרו השכנים, אתם יודעים מה? אתם חזרתם מהשואה, אתם ילדים מסכנים, נערים מסכנים, אתם אומרים שזה שייך לכם? ניתן לכם את זה מתנה. ואבא שלי אמר, לא, זה שלנו. אנחנו לא נקבל את זה מתנה, אנחנו נקבל את זה כי זה שלנו. אנחנו נחזור אליכם מחר, תנסו להיזכר, נחזור אליכם מחר. כשהם חזרו למחרת, נזכרו אותם שכנים שאכן פעם לפני 3 שנים, לפני הכל, הם קיבלו את החנוכיה עם עוד דברים והחזירו את החנוכיה.
החנוכיה כבר הייתה בלי מגן דוד אדום.
בלי מגן דוד. דוד, אבל בלי שמש. השמש נעקר ממנה, כדי שהיא באמת תדמה יותר לתשמיש שהוא לא יהודי. אז השמש איננו, זאת נשארה חנוכיה עם 8 נרות עם מגן דוד. שנמצאת עכשיו אצל אמא שלי. עוד סיפור עם יורשלי?
כן, בבקשה. ואבא השתמש בחנוכיה הזאת?
אבא השתמש בחנוכיה.
עד דחית ימיו.
ואבי הוציא ספר, יסופר לדור, מאת אבי יונה אמנואל, יסופר לדור שבו הוא מספר את מה שעבר עליו בשואה. על כריכת הספר יש תמונה של החנוכיה, יש תמונה של זוג תפילין שכל השואה ליוו אותו, ויש עוד תמונות.
יש התפילין, הבתים שלהם היו מקרטון?
אלה היו תפילין קטנטנות.
קטנטנות, כן.
קטנטנות. יש פה על התמונה עוד כמה סממנים שהיו איתו, שכל אחד מספר סיפור של מה שעבר עליו, סיפור של מצה, סיפור של שופר. אלה סיפורים נפרדים לפני חגים אחרים.
כן. אבל הוא היה אדם מיוחד, הצילות שלו הייתה שווה הרבה. למוד לדבר איתו על דו עלה. היה אדם אצילי מאוד.
כן. ועוד סיפור קצר שאני רוצה לספר לפני חנוכה. כשהם היו במחנה, אני לא יודעת אם זה היה בברגן-ברגן, או לפני כן בווסטרבורג, והגיע חג החנוכה, וכמובן לא היו חנוכיות, וכמובן היה אסור להדליק נרות, אבל היה להם איכשהו נר אחד.
כן.
ואבא שלי מספר שעם הנר הזה הוא מצא איזה מסתור, ביום הראשון של חנוכה הוא יצא החוצה ומצא מקום מסתור, הדליק את הנר הזה, עם ידיו הוא הסתיר את האור, וישב ליד, ככה החזיק את הנר, חצי שעה ביד, שעון לא היה להם, העריך את הזמן, אחרי חצי שעה קיבה את הנר, וכך הוא עשה ערב ערב בחנוכה עם אותו נר, הוא הדליק אותו שוב ושוב, וזכה להדליק נרות בחנוכה, אבל רק 7 ימים ולא 8 ימים, משום שבשבת הוא לא עשה את זה, כי בשבת יהיה אסור לו לחבות את הנר, ואם ידליק לשבת, אז לא יהיה לו בימים האחרים, יהיה לו נר אחד בלבד. אז 7 ימים מתוך 8 ימי החנוכה, הוא הדליק שם במסתור עם כפות ידיים שמחסות את להבה הקטנה, אור נר חנוכה דלק במחנה וסטרבורג או ברגן בלזן, אני לא יודעת איך אני תרחש הסיפור הזה.
תודה רבה לך, מיה ויצמן, סיפור מרגש, חנוכה שמח, ושנראה רק אור בחג הזה.
אמן ואמן.
תודה רבה לך, ולילה טוב. עכשיו את האדמו"ר, מבול קובלג'וב, הרב ניסן טורנהיים, שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, תוכנית הקלטה שעשינו איתו לפני הרבה מאוד שנים, על חנוכה. שלום ידידינו הרב הגויין, רב ניסן חיים הכהן, האדמו"ר מוולברוז', שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברוכה. אני רוצה לדבר, הרי חניקה, הם מקבלים חניקגלד.
כן, ודאי.
אז חניקגלד, כמה אתם חושבים קיבלו? מה אתם חושבים, דולר, שתי דולר? חזה שולם, איפה? לסבא לא היה דולר. היו מקבלים הפיאסטר, עוד הרמלים, אני זוכר, הפיאסטר, אצלי כבר היה פיאסטר. ומה היית מקבל פיאסטר? עכשיו, אז מתי קיבלת את זה? אם היית מקבל, אז אנחנו, בטוחני, כמו ראשון כבר רצנו. וגם יצום זיידן, והיה דודים ודודות, ארשמה איזה ליטי. כמו שהיה קרוב, היו הולכים ולא מבקשים, נו, סילו חניקה היו שרים, חניקה, שם ידעו, אבל נתנו את זה בירושלים, נתנו את זה אחרי כמה ימים, למה שאם אתה תיתן את זה ביום ראשון, אז כל יום יבוא מישהו אחר, וזה חניקה, והוא צודק, אז היו מקבלים פיאסטה, אבל מי שראה פיקח, היה אומר לזיידה, זיידה, היו אין תחניקה, איכד הפייר הפיריק משנייס, אז הוא תפס את הסבא, והסבא היה מלא חדווה, שמחה, אז הוא נתן לו שתי פיאסטה. שתי פיאסטה, זה היה מה שאני זוכר, זה היה חום, אם אתה זוכר, כזה גדול. כן, ואני החזקת את זה, שתי פיאסטה, ומה קנו עם השתי פיאסטה? הרי גוטזכן לא ידעו, לא ידעו אז גוטזכן מדעני מייסס.
היה שקיעת בתוך קונוס, בתוך קונוס
היה שרייבר, היה סטרופקה, והיה יהודי שרייבר, שלא היה מחזיק עת, רק הבלייפינקה, לא עת. אז אני שאלתי אותו פעם, שרייבר, ידעת לך גרויסה סייכר, פבוס אלתר הבלייפינקה, זאת אבל הבלייפינקה כמן אויסמקן. צריכם ווס מנטס יותר אומגישרים, אתה רשמת מה זה נקרא למחוק, זאת אומרת, יש יהודים חזה שולם, שלפעמים אין להם לשלם, ואני מכיר אותם. אז אצלהם אני רושם, אחרי זה אני מוחק ואני כותב פחות, אם לא יהיה לו לשלם. עד כדי כך, זה היה סויכר של ירושלים, זה היה שרייבר, יש אנשים שהיו הולכים לשרייבר, והזמינו קיצר של חונורוך, האינגלה, אחרי זה השקופס היה, איזה מחשובס היה, זה השתי פיאסס, ואחרי זה בא בשבת, ושרייבר אמר לו, ביום חמישי תבוא, יהיה כבר הדוס. והיה אחד חצקלה, חצקלה קראו לו. הוא היה של, היה עוד חנות, פרידמן. אז הוא היה מעביר, אני לא רוצה להגיד סבל, אבל הוא היה בטרגר, מפרידמן לשרייבר. ככה זה היה, מי שלא היה לו קיצר שכנוך, היה הולך לחנות הספרים הזה. פרידמן, זה היה חנות.
זה היה חצקלה.
כולם כבר בגן עדן, אבל זה היה רק השם, זה עושה לי טוב בלב, השם, הייתי נכנס, קראו לו רב מנדל פרידמן, אינגלה, אינגלה, שיחני, כן, הוא, ביבליכת לך צינטמן, אמרתי לו, שלוש, אז אמר לי, פעם, אין פעם די תשובה, די גם בליגד המסייפה, בוא סביסטה, צריכם, הייתי אצל שרייבר, ואז היית יכול להגיד, היית אצל שרייבר, זה לא, חזה שולם, אף אחד לא נפגע, אמרתי לו, רב שרייבר, את מגזוק, אז היא רודם קיצה של חונורך, אז הוא היה עונה לי ככה, אינגלה, אינגלה, קום דונה שקמיתוק, לבחץ קלה תסר איימברינגן, שאין בשרייבר, דף סקומנדו.
זה היה חץ קלה, בוי בוי.
זה היה תמה אחד עם השני, ואני הייתי הטלפון. זה לא היה אז טלפון שהיו צלם, רגמנדל שקמה, לא. הילד הלך עם פתק, ושרייבר נתן לו, תן לו קיצה של חונורך, אתה גדול, דונה שקמיתוק. זה א', אבל האווירה איך אני אגיד לך, אני לא יכול להגיד לך את זה, אני לבד מתגעגע עוד לזמנים האלו. ועוד דבר, מה היה ברחוב? זה היה עוד דבר. עכשיו, איזה שוי מה היה, לא כמו היום, סלונים ודוד, זה שוי בגוון 30 סנטים, 35 על 35. והיה פסים באמצע. עכשיו, אם אתה זוכר, אז בפנסטר היא גיוון הגרויסה פנסטר, ואחרי זה היה הפנסטר, פלטה קטן כזה שיש, ואחרי זה הפנסטר. זאת מדפתו מהבנקלה, לקחו את הבנקלה, אבל זה לא יפה, עוד בוא בגיזור, תעשידו השמת כלב, עוד אותו הסגיבה של הבייסה, מהטורדול, וזה היה שפיץ עליך, קוראים את זה, אני לא יודע בעברית איך שאומרים את זה, עידו זאת נרווגשת אל פרנסגן, אבל שאנחנו שגרנו לזה, נוכת נהקנדלה, סגיון הקנדלה מנחושת, מפח, וזה היה נראה כמו חיקוי של נחושת, אבל עידו זאת נגבוס דו ספרנטטנו דו פרנסגן, הוא מתסווג שאתה תלם פרנסטר, אבל הזכוכית, איך שניקו את הזכוכית, והסתביע הזה, מודינו מן השמעתם את הביסלאמה המדווסר, הוא מתוזרינג עם אך תויס גיפוץ, נוכל נתנגנו מפופיר, תבוס פפיר, לא סנשתי מהקופלקן. השמעת, לא סנשתי מהפסן. וגם הקופלקן, די, איך שעשו את זה. וזה היה לכיוון הרחוב, יפה, אבל עכשיו ברחוב לא היה כמו היום רמזורים, לקטריס. היה כאן לקטרי, על יד אסל פרקוביץ' היה אחד לקטרי, ועל יד רב נוסן מילכי כגוון הלקטרי, ורב זונדל דר, נו, רב זונדל גוון איכד שוסטר, זאת גוון הלקטרי במאשרים, כמעט היית יכול לספור כמה חשמלים יש ברחוב.
כי אנשים לא הלכו לשם מוקדם, אני צריך לקטרי.
כן, אז אם ידין דלך, אז אם ידין דלך, מזוב משתן אם ידין דלך. כן, לא היה כמו היום, עד 12-1 בלילה בוס, לא. אבל הילד היה רץ בחוץ, הוא דתת אקזיצן, דגזיגן זמירס, וכינדה טרנגי קוקט, הייתי דוד ברייליך תלך. ואחד היה אומר לשני, וזה היה כל כך תענוג, אין לך מושג, חבל על הזמן. ואני רוצה לעבור עכשיו, היה חניקה, ואנחנו מכן לטקס, אז היום אתה מזמין בטלפון, תן לי 30 לטקס. קודם כל, מה, איפה היית מזמין? היה בריזל. אבל מי נגע בדלת של בריזל? דוסינורדי יותר עשירים וזה. אבל אני הסתכלתי מבחוץ בבריזל. אז היה יהודים שהיו קונים שם, אז היה נותן לי בחוץ, הוא ראה ילד עומד. נתן לי כיחלה. אז היה כיחלה עם סומסום.
הקמיש. הקמיש כיחלה.
הקמיש, עוד יצריתי כיחלה. מי נגע שם בדלת? אבל מה אני רוצה להגיד? הגיוון הזה היא. ידי בובה, עוד שגיבוס שהנכדים באים מהחדר, היו לוקחים, היה פינצ'ילה. קנו אצלו קמח ואלם, זה היה ברחוב חברה שס. היה חנות כזה גדול, פינצ'ילה, פיירר ידלה, וקנו אצלו קצת שמן ואיב, אתה יודע מה זה איב?
שמרים.
שמרים. וזה, ידי בובה, עוד גילו מנה קילומן, ומוטס אויז גזיפט. דבר ראשון, ראו מה שעושים עם זה, שזה נשאר קומברים. עוד נגע את הזיפלה, ודיבו בגזיף הזה, הנה השיסל, הגויסט השיסל, יגבים פון דוס, ומוטס אויז גזיפט דימל, שם, ודיבו בתרנגלג דוס די איבן, תרנגלס עם וסר, מתאביס עם צוקר, בו זאת גדפת, ומוטס זמן גמישט, והיא אמרה, לא, זה דף ליגן הזה, זה דף אופגן, זה צריך לעלות. שזה יתפס כל החומר שיש. איקר, בנחת, נתתי עוד את הזדת של אונגצון דחניקייה, הוא תדברן טעו בשום, עוד גזונגן על נאיר סלון, הוא מתנזד, מתנתת, אה, זה גבין לילו לילו. אז דיבור בגשתן השניקייך, הוא זאת הרוב גנומן דם אולץ, ווס מקאצ'ט. אמור לו, הפעם היו עושים את הפסים בבית, הכל בבית, אני זוכר. אני הייתי מרים את הקלוץ, זה היה כזה קלוץ, אולץ, ומתוזלגת, הייתי שם את זה על השולחן, הוא סגלן די קאצ'לקה. היה כזה קאצ'לקה, אני לא יודע איך שאומרים את זה בעברית, קאצ'לקה.
מערוך,
הקאצ'לקה, הוא דוס עוד משנות שפן, הוא נתום המשוון קומות, אתה יודעת מה זה גם בעצם קאצ'לקה. אז היו שמים את זה די בובה, איזה הייתי גוון, הסלוי ג'ם, אם אתה זוכר, היה בסלויים, של זכוכית עם נכסה למעלה, כמו מפח. גוון, עם איזה ג'ם, ואם היית ילד חווי זאת, היא עשתה עם קקוי מצוקה. עם קקוי מצוקה וג'ם, אבל הגר ג'ם. והיא עשתה את הטייק, ומוטוס אויץ גדוס עכשיו צריכים לעשות לטקס, נו, איך זה הגון, נו, תגיד לי אתה. היא קומה ברלה, ותבובה, וישמח עם קנדיק לטקס, נמה גלוס כריבר, ותעשה ככה תלחץ. יצא כאלה שתיק לך. עכשיו, עם שטיקל אחד, לקחו עוד שטיקל אחד על השני, ושמו את זה, עכשיו, מדפוס פרגלן, לקחו שיסל גדול, ומוטרנגי גוסן דם שמן, ומוטגי פרגלן, תסערו את זה כמו נפידי, שאתם גזוק, אני לא רוצה שתצחק ממנו.
זודיקה לטקס.
נהי, קיילה דיקו שפיק צודיקה.
קיילה דיקי, מה?
אוגל ואסמך, אוגל ואסמך.
אוגל ואסמך.
קיילה דיקו שפיק צודיק, ומי שלא יודע מה זה לטקה, אז הוא לא יודע מה זה לטקה. זה היה שפיק צודיק למעלה ולמטה.
אתם, אתם.
זה הכל, אבל הטעם של זה, אף אחד לא יכול לעשות כמו
שעשו בבית. אצלכם אתם עושים עוד עלי לטקס היום?
בטח, בטח, אבל אנחנו, יש לנו כבר את המיקסר, ואת התנור, וזה הולך. ועוד דבר עכשיו, בי לקט מנהריים די ג'ם מינה מניק. אתה לא יכול לשים את הג'ם לפני שאתה תוגן את זה, מתגן את זה. איז בי ינקלה, ונעד גזוק, בובה. קוב איך אני גם הפטנט. מי נוסה למי חבר, חדר, עוד גזוק, לא היה ניילונים כמו היום, פאק. עוד גזוק, ואתם מנהפתה, ויקחו שתי ניירות, לא אחד, ויעשו את זה סקית עם שפיץ למטה.
הקוישיק.
הקוישיק, ובמקום לסבב את זה, כמו שקנו את הוואפלט, לצברוך לוואפלט, כדי כסה בחנינת.
עבדי,
נו. היו סוגרים מלמטה כזה קוישיק, שהיום היום נותנים לו דוח בשביל זה. זה היה עם טינט מדוורטר, וככה מחשן. אז הוא אומר, תגלגל את זה, ואל תסגור למטה, ונכניס קצת ג'ם, ונכניס לבלטקה, אז זה יהיה בפנים. וזה היה רעיון. וככה זה עבד, זה היה קונקונץ, אבל מה? שיתפו פעולה עם הילדים. ועדי לסקי גיוון, הסתומר אחד שלא ידע בבחינה, עוד מגדות את הסקאי לבי כשפיצרי. אבל עושה שזה היה רואי סיכון. אבל סיגיוון שיין.
סיגיוון שיין הוא בשמק.
אני רוצה להגיד עוד דבר. אחרי שגברו את הכל, הביאו את הלטקס, אבל עם לטקס צריכים עוד משהו. עוד מגימח ברט. אוי! היום יש קוקה קולה ברוך השם, יש קריסטל, יש טמפו, יש פפסי. אז אף לא היה. במקולת היה שלוש בקבוקים, ושתי בקבוקים סוסה, אם אתה זוכר, הגדולים האלו עם הלחצן.
הסיפון.
כן, הסיפון, אתה זוכר? בירה. אז עשו ברד. איך עשו את הברד? אז היו בבית מרקחת דויץ'. אתה זוכר? היה בית מרקחת ברחוב מהשארים.
בסתיו זמין.
שתי אחים, משפחה, היו קוראים לו דויץ'. והיה דבוכה. שם היו קונים את הפרושקס, את האבקה. או אדום, או צהוב, או וניל. היה כמה גרושים, היית קונה את זה, והיית שם את זה בתוך המים. עכשיו, מאיפה לוקחים מים, אתה יודע? היה בור. והיו לוקחים את הקובה. הקובה מתשטריק, ינקה למתנוסה, כל אחד אומר, אני כבר גדול, אני אקח. שאין איך שהוא לוקח, הוא מסתובב, הוא מדבר ממעבובה, הרנג יפעל... תחוזים בו, מה עושים? איך מרימים את הקובה? אז היה כזה חפר.
הגנג'ה, מי שגנג'ה?
הגנג'ה, קראו איזה גנג'ה, קראו איזה גנג'ה, והיו מסובבים את זה ככה, ושאין לו צ'יינקה לגזוק, או, חובוס גחפט. אז אתם גזוק מבין את זה, אז הורים את הגנג'ה, ראו את זה, וזה כבר היה עם מים. עכשיו הילו את המים מהבור, אז לא יכולים לשתות ישר. יגיוון ביטנאג'ה. אוי, התנאג'ה. התנאג'ה כזה גדול, התנאג'ה שגשתן ללבנט, ואז זה היה סמטות נקי, והכניסו שם את המים. עכשיו, היה מלא, סגרו את הבור דבר ראשון, ומודגנו מבשר, ולקחו את ההפקה הזאת, ומודגמח ברד, אבל עכשיו שזה יהיה מתוק קצת, עושים בו ברנגלק את הגלוס סוכר. הגלוס סוכר, אבל ראו שהכניס את סוכר. אם זה היה מתוק, אני צריכים לשאול את הילדים אז, אבל זה היה ברד. וזה היה שמחה פנימית, זה היה חנוכה. ואני אומר לך עוד הפעם, חבל, חבל. ואני רוצה להוסיף עוד דבר, היה ישיבה סמסמידים.
שם היה שימן רוזנברג שהחל אורחות ימים, הוא היה סיבה רץ.
אבל אתה מתחיל משימן רוזנברג, אני לא מבטר על הרבא שלי, רב אורי רוזנברג.
רב אורי רוזנברג, אבא שלו.
האמא שלו קראו רב חייקה.
חייקה.
חייקה, היא הייתה מחלק אוכל אצל רב שמעון בר יוחאי במירון, חייקה.
כן.
והבן שלה קראו לו רב אורי, מהי רבא? הוא היה רבא שלי והמשגיח שלי.
כן.
אז הוא היה עומד עם הסטנדר במסמידים, חניקה, ועשו הגרלה. מה היה הגרלה? העיקרון של הגרלה זה היה חניקה, המנירה. המנירה. או באחרי זה היה סברים. אבל בתוך זה, אחרי זה שגמרו, כל יום היה גרולה. בשביל הילדים בגיל 7, בגיל 8, בגיל 9, במצווה. אבל נתנו את הברד, והרבא, רבורי, זוכן לברוך הוא צדיק, לברוך הוא, רק מזכיר את השם שלו, הוא היה צדיק. ואולי הרבא שלי, הוא היה אבא שלי. אז הוא היה עושה ברד, וכל אחד היה מקבל כוס ברד, והיה שר עם כולם, יבונים, יבונים. לא היה רמקולים, היה מוזלבד, וככה זה היה חממות, כמו הקירות של מסמידים. היה מטר, מטר עשרים, הרוחב, ככה זה היה ניגון, מטר עשרים, זאת גדונת.
תודה רבה לך, תודה רבה לך.
עוד רגע, והיה הגשם בחוץ, כי זה היו באים עם מנטלח מת השלקה הפוקום, וכל אחד היה אומר לשני, אגות מחניקה, ואילך מחניקה, כל טוב סבא.
תודה רבה, רב נסער, אגות נפחיל לך מחניקה. בשורות טובות, להתראות כל טוב. ואנחנו עוברים לעוד מספר סיפורים ירושלמים. שלום ידידי רב דוד מונשיין.
שלום רב גליס, מה שלומך?
יום יום, ברוך השם, כבר הרבה הרבה זמן לא דיברנו, אז אנחנו נכון. עכשיו מגיע חנוכה, זה איך אומרים סיבה למסיבה.
זה נכון.
ואנחנו מדברים בתוכנית שלנו ברדיו כל חי על חנוכיות של פעם בירושלים, ולך יש מה שנקרא נס חנוכה שלך, חנוכיה שלך.
בחנוכה היו לי הרבה ניסים.
בוא נדח על אחד מהם.
על הנס הכי גדול, כן. זה שקיבלתי דמי חנוכה. כן. אני אספך את זה, נס בלתי יתואר. תדע למה?
כן.
סבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה איש מאוד חסכן.
כן.
דרך אגב, צדקה היה נותן המון, אבל מה שנוגע ליום יום, לנכדים, לילדים, הוא לא היה נותן כלום.
זה היה סבא צבאי, נכון?
כן. הוא אמר לי יום אחד בחופש, בוא אליי, ממילא יש לך חופש גדול בין הזמנים, תבוא בבוקר ותעבוד איתי בצבע. ואני קמתי בבוקר, לבשתי בגדים אחרים, והתחלתי לעבוד איתו בצבע. הייתי ילד קטן. הוא אמר לי, תשפשף את הקירות עם שלייף פפיר, עם נייר זכוכית, תסחוב מפה, תלך לשם. בקיצור, עבדתי שבוע ימים, ביום שישי אני בא אליו, אני אומר לו, סבא, תן לי משכורת. הוא אומר לי, אני שומר לך את זה כשתהיה גדול. אז אני אומר לו, סבא, אבל עבדתי, ולכל הילדים יש כל טוב, לי אין כסף. תעשה לי טובה, תן לי... אומר, אתה יודע מה? תבוא בחנוכה. ואתה יודע מתי זה היה? זה היה בפסח. הוא אמר לי לבוא בחנוכה. ואני חיכיתי עד חנוכה, ואני מגיע אליו הביתה, ואני יושב, ויש לי נעל אחת קרועה, ואני שם אותה בצד ככה שיראה אותה, והוא אומר, מה אתה רוצה? אמרתי, באתי לקבל את מה שאתה הבטחת לי.
בפסח.
עוד עדיין בפסח. אז הוא אומר, מה זה? איך אתה בא? מה זה הנעלה הזו קרועה כל כך? אמרתי לו, אין לי כסף, אין לי לקנות נעליים, אז הנעל שלי קרועה. אז הוא אומר, אתה צריך עזרה? אמרתי לו, כן, עכשיו תהנה כבר הוא נותן לי את הדמי חנוכה. מוציא חבילה של שטרות מהכיס מגולגלות בגומי, לוקח את השטרות, מחזיר לכיס, לוקח את הגומי, קושר לי את הנעל. בסוף הוא אומר לי, תראה, כן. האמת היא שאני הורשתי לך את כל הרכוש שלי, מאלף ועד תף. אז בבוא הזמן, תהיה עשיר גדול. אני ראיתי שכבר גרוש לא יוצא ממנו. הלכתי, וחזרתי ביום שישי בערב שהם הלכו לשמוע את הדרשה של רב שולם שבדרון בזיכרון מוישה. פתחתי את הבופט, ואני רואה שם מסמכים. ואני רואה שם צוואה. כתוב, אני מוריש לנכדי את הקיוסק בגאולה שבכלל לא היה שלו. חלק בבית חרושת לקרח.
שהיה שלו?
לא, זה כן היה שלו. בקיצור, בקרקעות בנתניה, בחדרה, בחולון, ו-5,000 סטרלינג בבנק. ולמטה כתוב בקטן, במקרה של מוות, הצוואה מבוטלת. אבל הוא היה איש יקר, הוא היה בעל צדקה מאוד גדול, זה בסוף שמעתי.
כן, אבל רק לא לנכדים שלו.
בסוף הכל הסתדר.
אז יופי, אז שמענו סיפור עד מי חנוכה. תודה לך, דוד, זה סיפור מרתק.
תודה רבה, רב גליס.
תודה, ושנשמע בשורות טובות.
Yeah.
נרות חנוכה בירושלים הנצורה. עוד באותו יום ראשון שלאחר חג הסוכות נורו העיריות הראשונות, בהם נפלו הפצועים הראשונים ברחוב היהודים שבעיר עתיקה. נסגר בפקודת השלטונות השער שגובל בין הרוב היהודי שבעיר לבין השוק הערבי, מיון היו תושבי הרוב המספקים את רוב הצרכים שלהם. מאז החל שהיה ניתוק של הרוב מהעולם החיצוני והבידוד שלו מתוך הסביבה העוינת שהקיפו אותה מכל העברים, עדיין קיים קשר כלשהו עם ירושלים החדשה באמצעות משוריין שמגיע אחת ליום לרוב בחסות המשטרה הבריטית ומביא קצת מזון, או מעביר במקרים דחופים נושאים מעטים אל הרובע או ממנו. היה זה קשר רופף בלבד, לפעמים היו עוברים ימים והמשוריין לא הופיע, מחוסר ליווי, גם השוטרים הלכו ונעלמו מתוך הרובע, כי אף גם הם פחדו לנפשם, ורק אחת לכמה ימים היו באים במכוניות המשוריינות להראות שעדיין מושלמים בארץ. המצור הלך והתהדק, החיים ברובע שתקו כמעט כליל, רק חנויות מזון מעטות עדיין היו נפתחות לשעה קלה, כדי לחלק מעט מזון לתושבים. גם הספקת המזון מבחוץ הלכה ונשתבשה מיום ליום. בגלל התקפה של כנופיות של פורים ערבים שהלכו ותקפו את המכוניות ההספקה מתי שהם התקרבו לרובע. הרעב בעיר, בעיר העתיקה, הלך וגבר. כשראו הנצורים את צורת הרעב, עמדו ופרצו את החנויות של הערבים שנותרו ברובע, היו מלאות קלטוב, וביניהם גם כמה מפיות מלאות קמח, ובתי בד מלאים שמן זית ושמן סומסומים, ועוד מיני מזונות טובים שהיה בהם כדי להסביע לימים מועטים את אותם הנפשות הרעבות שעומדות במצור בתוך העיר העתיקה. דרכם של המזונות שהם נחלים וקלים ודרכם של הרעבים שגם הם אוכלים יותר מהסובה שלהם ועדיין עומדים ברעבון. לא ארוך הימים, גם המזון הזה נגמר. הימים ימים של ערב חנוכה היו, גם רוב תושבי הרובע, שומרי המצוות היו שם בתוך הרובע, ומאורות המלחמה ומצוקת הרעב נשכח כל אירועי הימים שצריכים להגיע. לא היה לאף אחד אפילו טיפה אחת של שמן לנרות חנוכה. בעיר עתיקה היה איש חסיד, חסיד ברסלב, רבי יוני לבל. הוא היה משומרי נר התמיד שהיה דולק יומם ולילה במת המדרש של חסידי ברסלב בעיר עתיקה. כשנגמר השמן שמוכן לנר התמיד, עמד רבי יוני ופרנס אותו מהשמן שהיה מוכן בשבילו ובשביל הבית. גם שהיה מטופל בבית עם הרבה ילדים וצרכיו היה מרובים, לא חס רבי יוני על השמן והמשיך לעלות נר תמיד דבר יום ביומו. כאשר ביות השמן ממש בחיסכון גדול. כשקרבו ימי החנוכה החל רבי יוני לחסוך טיפות שמן נוספות גם לנר חנוכה. מאיפה הוא חסך את השמן? מתוך האמנה של בני ביתו כדי לקיים את מצווה גדולה של פרסום הנס שעשה השם לאבותינו. שטחו של הרובע היהודי הלך והצטמק מיום ליום, בתים רבים פוצצו או נכבשו בידי האויב. גם בית מדרשם של חסידי ברסלב שמזה שנים רבות עמד ברחבת בית המדרש של ניסנבק מול המקווה, הוא עבר לאחרונה לשכונת בתי מחסה, שכן הפכה אותה רחבה לאחרונה לשדה קרב ולתלי חורבות. והמקום הזה נסע למרכז רוחני של היישוב היהודי הנצור. רבים הצטופפו בצילו ומצאו בו קצת נחמה וחימו את נפשם לאורו של נר התמיד המעבב ולאור הביטחון הגדול שליווה את חסידי ברסלב גם בשעות הקשות ביותר. הגיעו ימי החנוכה, אנשים צדקניות עמדו ומרקו את מנורות החנוכה, ובאין טיפת שמן של הלכלכת הפתילה לפחות, תלו את החנוכיות הריקות ליד פתחי בתיהם ומלאו את הקערות שלהם בדמעות. אם אין כאן משום פרסום הניסה ממש, יש כאן זכר לצרות ותלאות שעמדו בהם באותם הימים. רבי יוני לא הסתפק בנר חנוכה של דמעות. על יד אסף, ככה טיפה לטיפה, ממנת השמן שלו ושמני ביתו לתוך צלוחית קטנה שהצניע מתחת לארון הקודש, בבית מדרשם שחסדי ברסלב. לבתים רבים התלבט רבי יוני עם עצמו בכל טיפת שמן שחסך, שוחש כיצד ממעטו בזה ממה שצריכים בני הבית. רבי יוני נזכר באותם ימים טובים בהם שימש את העובדים שעובדים בבית השם בלילות ומסיים לילות קיימים בעבודתו התברך ועומד עליהם משמש אותם מספק צורכי גופם כדי שיוכלו לעבוד את עבודת הבורא מתוך הרחבת הדעת. וכעת נפשות ביתו עטופים ברעב והם בידו להושיע. ולא עוד אלא הוא עצמו עומד וגוזל טיפת שמן מפיהם וליבו קורא עליו אלך הגזלן על ידיך אתה לא חס. מילא, מתגרה ביצרו, גם אתה עצמך, על גופך, יכולת לחסוך להיות חסיד, שכן הקדוש ברוך הוא ברא אותך בגוף בריא, וגם להתענן ברעב עדיין להיוותר ממנו משהו. אך איך לא תרחם על ידים הקטנים שלך? ורבי יוני נועץ את עיניו הבערות כנגד יצרו וזועק, בואי נשללו מתושיע, שכן לימודים חסידי ברסלב מפי הרבה, להסיח את ליבם בפני יוצרם, ולא לפטפט כנגד היצר.
וכמו שמסיע רביון את ליבו לפני אבי שבשמיים, התחזק בנפשו ואמר לעצמו, מהו חלב ודם של אליהוד אישה כנגד האור הנצחי של המצווה הזאת. בערב חנוכה, הקדים רביון יומיר לבית התפילה, ירד למקווה, טבל במים צוננים, דבש בגדי יום טף ורס לבית הכנסת, להתקין את מנורת החנוכה כמו שצריך. לאחר שמירק אותה, תיקן את הפתילות, עמד תלד מול פתח הבית הכנסת של חסידי ברסלב, שפונה לבתי מחסה, שהיה אז מרכז היישוב היהודי בעיר באותם הימים. היום ירד והגיע ערב, מתפללים התאספו לבית המדרש לתפילת מנחה וערבית, וכמה נחות של צער בקעו באותה שעה מליבות המתפללים, שנוסף על כל התלאות דאבה נפשם על מצוות נר חנוכה, שמנעה מהם. רק פניו של רבי יונה זרחו באור המופלא. מה רבי יונה שכל ימיו רגילו להתפלל מתוך שברון לב והנחות, כשכולם שורים בצער, הייתכן שאותו רבי יונה שכל ימיו נושא דאגת הציבור על שכמו לא חש כעת בצערם, או שמה התרפה עליו דעתו מתוך מצוקת הרעב, הרבי יונה עצמו לא חש כלל בתמיהה שכולם, שקוע כל כולו בציפייה לאותו רגע הגדול, בו הוא יעלה אור הנרות וניסים ויעיר את אותם הנפשות העלובות. התפילה הסתיימה, תוך גניחות והנחות החלו המתפללים להסתלק כאבלים וחפוי ראש אל בתיהם האפלים. עמדו, צעק רבי יונה לבל, בואו נקיים את מצוות נר חנוכה. המתפללים ניצרים ומסתכלים עליו, איך אפשר? הרי זה כמה שבועות שאין טיפת שמן מצויה אפילו לדלקת נר של שבת, ומאיפה הוא מצא הוא שמן לנר חנוכה. עוד הם עומדים, רבי יונה נכנס, ניגש למתחת לארון הקודש, הוציא צלוחית השמן מהמחבו, וביד רועדת מתרגשות הצק טיפות שמן מעטות על המנורה שעומד בכניסה לבית הכנסת. ורבי יונה ככה שם את השמן, ולאט לאט אומר רבי יונה, אבינו שבשמיים, לפניך גלוי וידוע שלא לשם כבוד עשיתי את זה, אלא לכבודך, כדי לפרסם ניסיך בעולם ולהכניס מעט תורה לנפשות בעיר העתיקה, וכמה אני ומה חיי, ולא בכוחי עשיתי זאת, כי מכוחך הגדול. נתקח רב אברום הזקן, רב אברום שטרן להסתנר בידו, ובירך בשמחה ובהתלהבות עצומה על ההדלקה ועל הניסים ועל הזמן, ונתעלה וכל העיר העתיקה כולם עמדו מסביב לחנוכיה. השמועה עברה מהר מאוד בכל פינות הרובע, כי נרות חנוכה הודלק בבית מדרשם של חסידי ברסלב, כולם עמדו מסביב, ושירת מה אוסור האדירה פרצה מפי את יושבי הרובע הנצור, והפכה לשירה אדירה ומרוממת ומיוחדת. כל שמונת ימי החנוכה דלקו נרותיו של רבי יונה בבית מדרשם של חסידי ברסלב, ומדי ערב התאספו רבים יושבי הרובע כדי לחזות בהם, להתחמם באור, ובין הבאים היו גם מן הנצורים שזוהר הנרות הפיח בהם קצת רוח תקווה. כל אותם הימים בהם דלקו הנרות רפו במעט ידי האויבים, כמה וכמה פעמים התנקלו לאותם נרות הקטנים, כמה אלפים שכדורי מוות שלחו לעבר כותלי בית המדרש, אך בנרות חנוכה לא פגעו. הם המשיכו לעיר באורם הבאיר עד תום שמונת ימי החנוכה. וזה מספרים יהודי הרובע, שממש מעניין, באזור של חסידי ברסלב בתקופת ימי החנוכה לא נורא אפילו כדור אחד. מובא בשמו של רבן מבלז טעם על המנהג למה לתת מים תחת השמן בנר חנוכה, שהנר מרמז לנר מצווה ותורה אור, על כך לוטים גם מים שהתורה נמשלה למים, כמו שכתוב, אוי כל צמא לכל המים, רמז לתורה הקדושה שנמשלה למים. ואמר שהמנהג הזה נובע עוד מהדמורים הקודמים לבית בלז. יש הרבה תרופות סבתא לנושא הזה של שמן. שמן זית מסייע למנוע התקפי לב, מוריד רמת הקולסטרול בדם. לאנשים שסובלים מבעיות מעיים ועצירות כף שמן זית ועוד מיץ סחוט מחצי לימון בבוקר על קיבה ריקה. שמן זית בצירוף חלמון ביצה טריה משמש תרופה נגד שיעול וצרבת. לסובלים מחול וגרגרי אבנים מומלץ כפית שמן זית בבוקר לפני ארוחת הבוקר. זית ירוק כבוש בלימון ובשום עוזר נגד שלשול, עיסוי בשמן זית מרכך את האור וטוב לכאבי גב לריפוי שרירים. לריפוי דלקת אוזניים משתתף טיפות שמן זית חם לתוך האוזן. להורדת חום גבוה יש לקטוש שום, להרבב עם מלח ושמן זית, למרוח את הזרועות, רגלי ופני החולה. לשיעולים יבשים וחזקים יש למרוח את החזה בשמן זית חם. להצטלנות קשה, שליש שמן זית, שליש דבש ושליש ערק. שמן זית משמש גם לבישול, גם לטיבול. שמן זית הוא מדורג באיכותו לפי רמת החומציות שלו, כמו שסיפרנו. עד כאן. עד כאן סיפור ירושלים, שמן זית, שירס, בואים למה שהשתמשו בשמן פעם בירושלים. תודה רבה לכם על הזנה, והמשך הזנה רבה, לילה טוב לכם מירושלים.
Yeah.